טוב, בקעת עד הצדיקים, הברכה היא, זה די ברור, ברכה מקבילה לברכה הקודמת. הייתה ברכה על פעולה שלילית מצד הקדוש ברוך הוא לרשעים, עכשיו יש המקביל ההפוך, פעולה חיובית ותן שכר לצדיקים.
אבל היא נפדה לפניה, לא, אסור להשתמש בזה.
נו, נו. כרגע זה מה שאנחנו אומרים. אבל... בכל זאת אבל, צריכים לחשוב בדיוק על מה, מה המוקד של הברכה. לאור מה שאמרתי לפני שבוע, אם לא אמרתי נכון, אז יש פחות שאלה. לאור מה שאמרתי לפני שבוע, הברכה הקודמת לא התפללנו על עונש לרשעים. מה זה מעניין אותי, עונש לרשעים? אדרבה, אני מקווה שהם לא יהיה אנשו, כמו שאמר ברוריה, איתם חטאים ולא חוטאים. לא הייתה ברכה על, כך הסברתי, לא הייתה ברכה על, אנחנו מתפללים, מייחלים לעונש לרשעים, אלא על השמדת הרשעה. כולל גם, אם הם יפויו, כולל גם רשעים. מי שרוצה להגן על מלכות הרשעה, אז הוא ייפגע. אבל הייתה על, על השמדת, על ביטול, שלילת, עיון הרשעה. אם יש ברכה מקבילה, אז זה צריך להיות, לא יודע, חיזוק הטוב. צריכים להבין מה, איך הברכה הזאת היא באמת ההפך או משלים או צעד קדימה אחרי הברכה הקודמת לקראת כינון מלכות השם בעולם ברכת ירושלים וברכת צמח דוד. אם אנחנו מסתכלים בברכה, אז הברכה מתחילה באמת מדבר על שכר, על הצדיקים, על החסידים, פליטת הזקנים, פליטת סופרים, גרי הצדק ועלינו אמונו חמך שמקרים ותן שכר טוב. אבל סוף הברכה מכניס שם מילה שאם היום מדובר בשכר, לצדיקים, זרד הצדיקים, אולי קצת, ודאי דורש עיון. אולם לא נבוש, כי בך בטחנו, והחתימה היא, אכן, משענו מפתח לצדיקים. יש כאן פתאום מושג של ביטחון. בישלמי, אולי זה רק קיצור, בישלמי באמת, באותו דף שמדבר על סדר הברכות, אז הברכה הזאת נקראת מפתח, מפתח צדיקים. זה שם הברכה, מפתח צדיקים. חתימה מאוד קובעת, אנחנו עד עכשיו תמיד הסתכלנו בזה. הברכה זה לא הנותן שכר לצדיקים, אלא משען ומפתח לצדיקים, והמעין חתימה, בגלל הסיבה הזאת, היא בהתאם, ולא נבוש כי וחבטח. אז אנחנו צריכים להבין את, קצת את מושג, את מושג הביטחון. עכשיו מילת אזהרה. מה שאני אומר להגיד עכשיו, אינני, אני מאמין בו, אני חושב שזה נכון, אני לא יכול להוכיח אותו. בטח יש בחדר אנשים שחושבים שלא לא הוכחתי שום דבר בשלושת החודשים האחרונים, אבל לדעתי כן הוכחתי, מצאתי פסוקים, מצאתי חזלים. מה שאני אומר עכשיו, ניסיתי, לא מצאתי, לא יודע למה, הנביאים לא אמרו בצורה שבינתיים סיפק לי את ההוכחה שאני צודק, אני חושב שאני צודק. אז זה מילת עזרה. אף אחד לא... עד עכשיו הייתם חייבים לקבל מה שאמרתי, כי הוכחתי את זה מתוך פסוקים מפורשים. היום זה מליבי. בינתיים. שאלה מה זה מידת, מה מידת הביטחון? זה נקודה יסודית בהשקפה של היהדות, ומתווכחים עליו הרבה הרבה שנים. בעיקר בתוך תנועת המוסר, אז התפתח מין... מתח כזה בין מידת הביטחון לבין חובת ההשתדלות. זה הלשון של המוסלמים. ופחות או יותר, ככה בעולם הישיבות, התקבל מין ניסוח כזה. ביטחון זה אומר הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. הכל נגזר על ידי הקדוש ברוך הוא. ואין שום משמעות אמיתית למה שאדם עושה. אבל מה? אני אולי מזרזל קצת, אבל נדמה לי שזה באמת הניסוח. אבל מה? יש מצווה, יש חובה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם חייבים להשתדל. אז צריכים להשתדל, אבל אין שום קשר באמת בין השתדלות שלנו לבין התוצאה, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה ייכנס לתוך המשוואה, שאם הוא כועס עלינו, אז לא נקבל. פעם שמעתי, נדמה לי על רבי אלי אלופיאן, אחד מגדולי בעלי המוסר של הדור הקודם, ראש ישיבה ו... משכיח בפנוויש ובכפר חסידים. רבי אלופיאן, כך אומרים, היה כל יום שישי, היה הולך, היה קונה כרטיס לוטו. שאלו אותו למה? הוא אומר, תראה, הכל בידי השם. איזה פרנס היה נקבל, זה בידי השם. אבל כשבוך הוא גזל, צריכים להשתדל. אז אני משתדל, אני קונה. אחר כך כשבוך הוא ייתן לי מה שמגיע לי. כששמעתי את זה, באמת, אני באמת הזדזעתי. זה באמת נכון. מין משחק. לכן אמרתי, אני לא חושב שאני מזזל. זה באמת התורה. זה מין משחק כזה. אתה צריך לשים איזשהו, לצאת ידי חובה, לשים איזשהו אסימון בתוך המכונה, ואז ללכת ולהתפלל ולפתוח בשם שהכל בא ממנו, הוא נותן משהו, מה שהוא רוצה. אני רוצה לתקן את זה קצת, לשנות קצת. יש מאמר של בעל עקדת יצחק, ויצחק אמר בפרשת וישלח, על ההכנות של יעקב למלחמה, שאני חושב שכולם, אני אומר, כולם, לא אתם, אבל כולם שצריכים להכיר, מכירים את המסקנה שלו, זה מאוד השפיע, כדי תצרק היה ספר בכלל מאוד משפיע בעולם הרבני, והתוצאה שמה שהוא אומר זה שאדם צריך לעשות מה שיעקב אבינו עושה. קודם כל, מכין את עצמו למלחמה, מכין את עצמו בדורון, ואז להתפלל. כלומר, זה תומך בניסוח הישיבתי. קודם כל השתדלות, ואחר כך, כשאתה עשית את הכל שאתה יכול לעשות, גם לנסות לשחד אותו, גם להכין עצמך למלחמה, אז כמובן פונים לקדוש ברוך הוא. זה שלושת הדברים שחזר זיהו בהכנות יעקב לפגישה עם עשיו. מה שאני חושב שלא כולם ראו, זה ההסבר של העקידה, על מה הוא התבסס. הבעל עקידה שם אומר, לא ייתכן אחרת. זה לא יכול להיות שהאדם יקבל מעת השם בצורה ישירה בנס, בלי שהוא ישתדל, מסיבה אחת פשוטה, שאם זה היה כך, אם אדם היה נוהג ככה, אז היה שולל לחלוטין את כל משמעות של להיות בן אדם. זה היה שולל את הבחירה החופשית. זה היה שולל את אחריותנו, מה שקורה בעולם. כי הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. בכל תלוי בקדוש ברוך הוא, אז אין שום סיבה אמיתית שאני אעשה כלום. ואם אין שום סיבה אני אעשה כלום, אז אני גם, משמעות מה שאני עושה. כי אם אני אבחר לעשות טוב, לעזור למישהו, אני אבחר להציל מישהו מתפייה בים, זה לא בגלל שאני חשבתי שאני יכול להציל אותו, רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו. כשברוך הוא רוצה שהוא ימות, הוא ימות. כשברוך הוא רוצה שהוא ינצל, הוא ינצל. מה הקשר אליי? סתם קפצתי לים. אם אין תוצאות, אם בן אדם לא מת, אם אני מזניח אותו, והוא לא ניצל, אם אני עוזר לו, אז אין שום משמעות למה שאני עושה, אין שום משמעות מוסרית, אין שום משמעות אפקטיבית, ולכן גם שום משמעות מוסרית. ואדם כמובן, כותב רבי יצחק הרמ"א, כמובן אדם נולד, אדם נברא, כדי שיבחר בין טוב לרע, וזה רק אפשרי אם אנחנו לוקחים על עצמנו את מלוא האחריות על התוצאות. מה שהוא בעצם אומר זה ש... במידה שאתה חושב שכשברוך הוא מעורב בעולם, אז אתה לא יכול לפעול. אם אתה פועל, זה בגלל שבאותו רגע האמנת שחייו של אותו בן אדם, שאני עומד אדם ראי, אני עומד על שפת האגם, אדם הזה תובע, הכל תלוי בי. אני מסתכל ימין ושמאל וירא כי אין איש, אז הכל תלוי בי. ואם אם הוא מת, אז אני רוצח. ואם אני מציל אותו, אז ייצרתי את כל עם כולו. כדי להאמין בזה, אז אתה שכחת שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. אולי פעם אמרתי לכם, יש וורט, שמעתי את זה לפני שבוע, לא? או לפני שבועיים, יש כזה וורט חסידי שהאפיקורסות נברא כדי שאנשים יהיו מוסריים. אם אתה לא קצת אפיקורס, אז אתה כלום. אדם צריך להאמין שקדוש ברוך הוא לא קיים, חס ושלום, כביכול, לשנייה אחת, להבדיל, כביכול עוד פעם, כדי שהוא ירגיש כרגע הכל תלוי בי, כי הכל תלוי בך, זה יסוד של הבחירה החופשית. מי שחושב שקדוש ברוך הוא עושה הכל, אז אין לו בחירה חופשית, למה שהוא יעשה משהו? אני יכול לבחור, אם אני באמת חושב שקדוש ברוך הוא עושה הכל, אז אין לי שום בעיה להוציא אקדח עכשיו ולראות. כי קדוש ברוך הוא מנסה יציל אתכם, אם לא מציל אתכם, אז זה מגיע לכם. אז מה הקשר אליי? אז אין שום רע ואין שום טוב בעולם. זה מה שהבעל עקדה מסביר שם בעריכות. כשיטתו, כהרגלו, ולכן מדרגים, אם מישהו פעם ראה את ספר העקידה הקלאסי, אז זה שישה כרכים, חמישה חומשי תורה ועוד כרך על המגילות, ויש שם עברית למטה, ויש שם למטה סיכום ביידיש. למה יש סיכום ביידיש? כי כולם, זה פשוט היה ארוך מדי, וקשה מדי, וזה כתוב ככה בעברית שמי ביניים, קצת עברית פילוסופית. אז מישהו ישב והוא סיכם את זה ביידיש כדי שאנשים יבינו. זה מה שקרו. אני לא בדקתי, אולי החלק הזה פשוט לא נמצא בסיכום. הסיכום הוא רק רבע מהמאמר. בכל מקרה, זה לא תפס בישיבות. ההסבר אומר, זה לא ש... טוב, אנחנו יוצאים מדי חוק. הקדוש ברוך הוא דרש. מצווה כזאת. הוא אומר, אתם תשתלו ואני אעשה. הקדוש ברוך הוא דרש דבר, אז הוא דרש מה שהוא דרש בים. אל תעשו כלום, אני אעשה. זה היה מה שקרה בים. אבל היסוד, שמה שנקרא בישיבות השתדלוס, השתדלות, זה שם, וגם באמת להאמין בזה. אתה צריך לפעול. הקדוש ברוך הוא נסוג. הוא באמת השאיר לי. הוא השאיר לי את ה... הוא לא מנהג את העולם במידת הנס, במידת הכוח, במידת ההשכחה, במובן כזה, במובן הגלוי, במובן שממש פועל. הקדוש ברוך הוא נסוג כדי שיהיה לי תחום שאני יכול לפעול. אם הקדוש ברוך הוא לא נסוג, או אם הוא רק עושה את עצמו כאילו הוא נסוג, אבל לא באמת נסוג, בסדר, אז אני חדרתי דרך. זה מה שבעצם מלמין בישיבות זה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אבל בסתר, לא בגלוי. אוקיי, אז אני למדתי קצת השקפה, למדתי קצת מחשבה, למדתי קצת פילוסופיה, אז הבנתי את זה. ברגע שהבנתי את זה, אז גם הלך הכל. זה לא שקדוש ברוך הוא עושה כאילו הוא לא נמצא, כדי שאני אתאה ואני אחשוב. אני באמת צריך לחשוב ככה, כי באמת זה צריך להיות נכון. ובאמת אם אתה לא מציל מישהו, אז הוא ימות, ואז דמו נדרש ממך. למה אתה לא יכול להגיד בסוף, טוב, אמרת לי לנהוג כאילו אתה לא נמצא, אז שכחתי את זה, וזכרתי שאתה נמצא. בסוף של דבר הוא לא מת בגללי, הוא מת בגללך, מה אתה רוצה ממני? וקדוש ברוך הוא דורש את דמו, מיד שופכו, שופך דם אדם בדם. דמו יישפך, כי בצלם הכנסת אדם, הקדוש ברוך הוא כן דורש דם ממי ששפך, לא מעצמו. למה? כי הוא באמת נסוג, הוא באמת לא פועל. זה בדיוק מה שהוא אומר. ואז הוא ממשיך להסביר את מה שיקוב, לכן יקוב הבינו, הוא באמת קרא את השערות, אמר, מה אני יכול לעשות? הכין את עצמו לדורון, למלחמה, וכשהוא עשה את הכל שהוא יכול לעשות, ולא נשאר כלום, עוד מה לעשות? שתי הדרכים שפתוחות לו לפייס וללחום, הוא עשה את המקסימום, אז הוא אמר, תראה, זה לא יועיל בלי עזרת הקדוש ברוך הוא, ואז הוא התפלל, ואמר, הצילני נא מיד אחי מיד עזרא. אני חושב שזה משנה את התמונה כאן. עכשיו השאלה היא, אז התוצאה היא באמת, אדם צריך לעשות, לא לצאת ידי חובה, אדם צריך לקחת את כל האחריות על עצמו, וגם להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור. זה הנוסח שכולנו למדנו באיזשהו מקום, בין כיתה ד' לבין כיתה י', זה מה שלמדנו. כן? צריכים ללכת לרופא ולהתפלל. לא שצריך הולכים לרופא כדי שהקדוש ברוך הוא לא יגיד לא ניסית. צריך ללכת לרופא כי רופא יכול לעזור, וצריכים לקחת את כל מה שהוא אומר, עד הסוף. עם בדיוק מה שהתרופה בדיוק שהוא אומר, ולא משהו אחר. שנבין שזו שאלה מאוד מאוד עמוקה בפילוסופיה דתית. אבל היהדות אף פעם לא נקטה בעמדה הדתית כביכול. יש אנשים שכן, יש כיתות, בעיקר בדתות פרוטסטנטית, מה שנקרא פסיפיזם. פסיפיזם זה לא שאני לא אוהב מלחמות כי זה לא נוח. פסיפיזם זה שיטה פילוסופית כללית. לא נלחמים נגד האויב, וגם לא נלחמים נגד מחלות, וגם לא נלחמים נגד שום דבר. כי זה הרם של הקדוש ברוך הוא. ללחום נגד העולם זה ללחום נגד הקדוש ברוך הוא. פסיפיזם זה שלא הולכים לרופא, לא רק שלא מקימים צבא. כי דרך השלום הוא יותר טוב. לא, זה לא יותר טוב, אז לא משנה. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא ולא נלחמים. התפקיד שלך זה להיות שלם עם הקדוש ברוך הוא ולא לתקן את עולמו. הוא יתקן את עולם עצמו, אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה, אז לא. זה ברור, מי שמכיר בפסוקים, בכל התנך, בכל דברי חז"ל, אז חז"ל הם לא פסיפיסטים במובן כזה. לתקן עולם מחוץ שקי, זה מוטל עלינו. אנחנו צריכים לעשות את הכל, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור. כי ראית ארון וכיסיתו. לא מקווים שקדוש ברוך יכסה אותו. אתה רואה מישהו שאין לו לחם, אז אתה מאכיל אותו. אתה רואה שיש בעיה, אתה מתקן אותו. מה זה אתה מתקן אותו? אתה באמת מתקן אותו. בעזרת השם אתה תצליח. נשאלת אם כן השאלה, אוקיי, עכשיו אני רוצה, זה ההנהגה המעשית. שאני חושב שאף אחד לא יחלוק על זה, רק שאני אומר אותו בקיצוניות. אבל עכשיו השאלה היא, מה, עכשיו אני רוצה את התיאוריה, מה זה מידת, מה נשאר במידת הביטחון? אני צריך לפתוח בעצמי, אני צריך להאמין שאני יכול לעשות משהו, אחרת אני לא עושה אותו. אז מה באמת הקשר בין מידת הביטחון לבין האחריות? אני לא כזה השתדלות, השתדלות זה נשמע כמו, אוקיי, נשתדל קצת. מידת האחריות, יש לנו אחריות לעולם. אז מה מידת הביטחון? כן, אני אגיד לכם מה אני, מה לדעתי. אני למדתי את זה ממקרה מסוים, שעכשיו בפרספקטיבה של כמעט 40 שנה, אני לא בטוח מה בדיוק הקשר, אבל אני יודע שזה, שזה היה. היה לי חבר שנסע מחלה, אף אחד לא ידע. האירוני היא שהיום המחלה הזאת רפואתו זה משהו כמו 90%. אז היה חשוכת מרפא, היה לו סוג של סרטן שנקרא Hodgkin's disease, non-lymphomatic Hodgkin's disease. היום מרפאים אותו 90%. הוא נסע אותו הרבה שנים, הרבה מעבר למה שהרופאים אמרו שהוא יכול, ואף אחד לא ידע. מה שידענו זה שהיה צדיק, באמת בחור צדיק בצורה לא נורמלית, גם למד, גם הקים בגיל 20, הוא בנה ישיבה, הוא בנה בית ספר יסודי בעיירה שלו, איזו עיירה נידחת במסצ'וסטס, הוא בנה את זה לבד, הביא מורים, עשה הכל, בזמן שהוא היה בישיבה, כבר עשה את זה. הוא, חצי ארצות הברית הכיר אותו, הוא היה עשו כל מיני דברים בחסד, כל מיני דברים בקירות ובבות, היה באמת בחור מאוד מאוד, והאמת שידענו שהוא רצה להיות רופא, זה כן ידענו, והוא לא... לא הלך בית ספר רפואה. כל שנה הוא דחץ, אני שבא בישיבה. שנה אחת הוא החליט. זהו, גמר. נרשם לבית ספר רפואה לשנה הבאה, בספטמבר, והוא נפטר באוגוסט, אם אני זוכר נכון, יוטט אב. ואז גילינו את כל הסיפור, כי כשהוא נפטר, אז באמת גילינו שהוא היה באמת חולה כמה שנים. כל מה שאני הכרתי אותו, הוא כבר היה חולה. הכרתי לו איזה 4-5 שנים מזמן. אז עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה ספקולציה, אין לי מושג מה הלך לו בראש. אבל אני שאלתי את עצמי, למה הוא נרשם אם הוא היה חולה במחלה שאין לו מרפא? אז למה בסופו של דבר הוא כן נרשם בבית ספר רפואה? הוא רוצה להיות רופא, יפה מאוד, אבא שלו היה רופא, אז גם הוא רוצה להיות רופא. אבל זה מדובר ב7-9 שנים, באמת הרופאים אמרו שאין לו סיכוי. אז אני החלטתי שזה היה מה שהלך לו בראש. הייתי אז בן 21. הייתי צריך להבין את העולם, אני אף פעם לא ידעתי דבר קשה. החיים שלי היו, הכל היה בסדר, אף אחד לא מת, אף אחד לא היה חולה. פעם ראשונה שפגשתי מישהו שמת. אז אמרתי, כנראה הוא החליט ש... הוא עשה את מה שיכול, הלך לרופאים, הרופאים טיפלו בו, אמרו לו שזה נגמר, אין לו מה לעשות. אז מה, הוא יסיים את חייו? הוא צריך להחליט מה שהוא צריך להחליט. כשבוך הוא יעשה את מה שכשבוך הוא יעשה. אבל הוא חושב שזה חשוב להיות רופא, הוא רוצה להיות רופא, אז הוא ילך על זה. מה, הוא ייכנס לדיכאון? הוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אז הוא החליט שזה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו השאלה היא, אז למה הוא מת? למה הקדוש ברוך הוא לא הציל אותו? אז כאן אני הגעתי לנקודה, ואני חושב שהנקודה הזאת היא נכונה מאוד, ולי קשר לסיפור. הקשר בין מה שאנחנו עושים לבין מה שקדוש ברוך הוא עושה, הוא כך. מה שהבעל הקדוש הסביר, קדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו ניקח עליו אחריות. זה אומר שבכל מקרה ומקרה, בכל עידן בעידן, בכל צומת וצומת, אני צריך להתייחס כאילו אין אלוקים. אני צריך להחליט ככה, מה הדבר הנכון לעשות במקרה הזה. בשביל זה אני צריך להעריך את המקרה, לראות מה הבעיה, מה אפשר לעשות. אני צריך משהו עוד יותר חשוב, או עוד יותר מסובך, בוא נגיד, להחליט מה הדבר הנכון לעשות. כלומר, לבחור באלף או לבחור בבית, איך בוחרים? לפי המוסר, לפי התורה, לפי סיפורי צדיקים, כלומר, יש הרבה דברים שצריכים להחליט, מה הדבר הנכון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה הדבר הנכון שצריכים לנקוט במקרה המסובך הזה, ללכת ימינה או שמאלה, איך בוחרים, קוראים את הראש, אתה לא יודע, אז אתה יכול לשאול רב, אתה יכול לשאול חכם, אתה יכול ללכת בחזר, אפשר לעשות כל מיני דברים, יש כל מיני שיטות, איך להחליט מה לעשות, ואז איך לגייס את הכוחות, איך לעשות את זה. זה חובת האדם. זה חובת האדם. כי זה תלוי בך. זה מה שבלקי תסביר. הכל תלוי בי. כרגע אני נמצא שם, ובן אדם מחכה, מישהו אחר מחכה שאני אציל אותו. אז אני צריך להחליט איך להציל אותו, ואם זה כדאי להציל אותו, ואם זה מותר להציל אותו. וכל זה מוטל עליי. אם אתה עשית את מיטב יכולתך להבין, להשכיל, ולהחליט, ולבצע, עכשיו נכנס מידת הביטחון. מה מידת הביטחון? לא שתצליח. אלא שאם אתה החלט לעשות את מה שדרך השם דורש, את מה שהטוב והישר דורש, אז הקדוש ברוך הוא יהיה איתך באחד משתי אפשרויות. אם צדקת, אז הוא יעזור לך. אם לא צדקת, אז הוא יציל אותך מההחלטות של עצמך. כלומר, מאחר שבכל זאת אנחנו בני אדם, ויש הטעות, תמיד יש תמיד טעות, אפשרות של הטעות. מכל מיני סיבות. א', כי סתם טעיתי. ב', אולי לא הבנתי את הכל, אולי לא ראיתי את הכל. בטח שלא ראיתי את הכל, איך שלא ראיתי את הכל? אני מסתכל מהפרספקטיבה שלי. אבל אם עשית באמונה, אם באמת לא נתת, מיטב יכולתך, לא נתת לנגיעות האישיות להטעות אותך, לא החלטת בגלל שבסופו של דבר זה טוב לך, אלא בגלל שזה טוב, אתה ניטרלת את כל הנגיעות, שקלת את הכל בשיקול אמיתי, לפי מיטב יכולתך, ובדקת בכל המקורות שאפשר לבדוק, וקיבלת את כל העזרה שאפשר לקבל בזמן שיש להחלטה הזאת, אז יש הבטחה, אז הביטחון הוא מוחלט. בטוח שקדוש ברוך הוא יהיה מאחוריך. אבל מה זאת אומרת שקדוש ברוך הוא יהיה מאחוריך? לא שייתן לך את קומו וקשיך. מה פתאום? למה שייתן? אלא קדוש ברוך הוא יהיה מאחוריך שאם אתה לוקח אחריות, אז הוא ייקח אחריות. אז, אחד משתי אפשרויות. או שתצליח, אם לא תצליח זה בגלל ש... זאת לא הייתה החלטה נכונה, וקדוש ברוך הוא מציל אותך מתוך עצמך, כלומר, מי שמחויב לטוב, אז הטוב ינצח, בשבילו. אני אומר, לחזור למקרה שסיפרתי, הבחור מת, כי זאת הייתה טעות. זאת הייתה טעות, כי הוא לא ידע מה קדוש ברוך הוא רוצה, אני גם לא יודע מה קדוש ברוך הוא רוצה ממנו, למה 24 שנים היה מספיק בשבילו. אבל ככה אמרו, אז אני זוכר את הספיידים, אמרו שהוא עשה ב-24 שנים מה שאנשים עושים ב-80 שנה, וזה לא היה לגמרי סתם בשביל הספייד, היה בזה משהו. אני לא יודע למה קשבור, אבל כשבור הוא החליט, לא, אתה לא תהיה רופא. אבל הוא החליט נכון, לאור, כלומר הוא החליט באמת. וכשבור הוא מציל אדם מהטעות של עצמו, אני אומר דבר נורא, אני חושב שהוא מת בגלל שהוא החליט. אבל לא שזה תטעות, הוא לא נענש על זה שהוא החליט. הוא ניצל מזה שהוא החליט. הוא החליט ללכת לכיוון אחר, זה לא היה הכיוון הנכון. זה הכל ספקולציה, אני נכנס כאן לדבר שאסור להיכנס בו בכלל. מה, אני נכנס גם לנפשו וגם לשיקולים של הקדוש ברוך הוא. הייתי צריך לתרץ לעצמי. זה לא חשוב שאני סתם טועה. אז זה נתן לי את הרעיון, אז זה נתן לי את ההבנה. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי מי שמצטרף לצבא של הקדוש ברוך הוא. אם אתה בעד הטוב, אם אתה נלחם, אם הדגל שלך זה הטוב והישר, בתיקון עולם ומלכות שקיים, אז הקדוש ברוך הוא עומד מאחוריך. מה זה מאחוריך? שתוכל לתקן עולם במיטב יכולתך. ויכול להיות שאתה לא בחרת נכון, אז הוא יציל אותך. הכישלונות שלנו, הכישלונות לא שלנו, הכישלונות של הבוטחים בשם באמת, הם כישלונות מוצדקים, הם כישלונות שהציל את הבן אדם מטעות. כדי שהוא יכול להמשיך, או לעשות את הכי טוב, הטוב האמיתי, מה שקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה באותו מקרה. קדוש ברוך הוא מעדיף שאנחנו נעשה את זה בעצמנו, ואם לא, אז הוא אפשר לפתוח בו. הוא לא ייתן לך להיכשל על ידי טעות של בן אדם.
אני לא מבין, זה יוצא מצב שכאילו, אם אתה לא הלכת לפי השיקולים הנכונים, אז אתה תיכשל. ואם אתה הלכת לפי השיקולים הנכונים, אבל לא
בכלל. לא, אם לא הלכת לפי השיקולים הנכונים, אז... אז מה זה תיקשר? בטח שתיקשר, אבל לא תיקשר דווקא בתוצאה. יכול להיות, יש הרבה אנשים שעושים טעויות, או לא טעויות, או שלא ממש מתכוונים לעשות טוב, או לא עשו את מירב המאמצים לעשות טוב, והם יצליחו במזימתם. כשברוך הוא לא מחויב להתערב שם. אם מישהו, בוא ניקח את המקרה הקיצוני, אם מישהו רשע, הוא מחליט לגנוב, אז הוא יכול להיות שהוא יצליח לגנוב. למה שקשבוך הוא צריך להציל אותו? קשבוך אולי צריך להציל את השני? זה כבר שאלה אחרת, זה שאלה של צדיק ורע לו. אבל קשבוך הוא לא צריך להציל אותו, לא צריך לעזור לו, לא צריך להכשיל. הוא יצליח, אם הוא תכנן, תכנו טוב את הנאיבה שלו, מן הסתם הוא יצליח. הרבה פעמים הוא יצליח. הביטחון המוחלט, אני אומר, קשבוך הוא מתערב בהרבה דברים. הוא באמת מתערב בבית דברים. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה שכאילו התורה דרשה מאיתנו שיהיה לנו ביטוחן מוחלט. אני שואל, איך אפשר ביטוחן מוחלט ועדיין להיות בן אדם? התשובה היא שהביטוחן המוחלט הוא לא שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כסף. או לא שהקדוש ברוך הוא אפילו יצליח בדרכך. להצליח, כלומר, יקיים את המחשבות שלך. הביטוחן הוא שהקדוש ברוך הוא, הטוב, יעמוד מאחוריי. והטוב עומד מאחוריי זה אומר שכל מן דעבד רחמנו לטב עובד, מה שאני מנסה לעשות זה יצא טוב. לפי הבנתי זה יצא טוב מה שרציתי. כי אני חשבתי שאני צודק. אני ניסיתי ועבדתי ושוכנעתי שאני צודק. ואז אם אני צריך לפסוק מה הוא צריך לעשות, אז הוא יעשה את מה שאני רוצה. כי אני רוצה את הטוב. אבל אם אני טעיתי, אז גם כן יצא טוב. כי הקדוש ברוך הוא, אלו שעובדים את הקדוש ברוך הוא באמת, אלו שבוטחים בו באמת, אלו שהאור שלאורו הם הולכים, זה אור השם, אז תמיד יצא טוב. מה זה טוב? טוב, אנחנו יודעים שהטוב הוא מאוד, הוא מסובך מאוד, והרבה פעמים יותר מסובך מה שאנחנו יכולים אפילו להעריך. בסופו של דבר, צדיק ורע לו, זה בגלל שזה בכל זאת טוב, ולי להיכנס לפרטים. Okay? אבל מי שלא בוטח בשם, אז אצלו יעבוד רק כוחות הטבע. אז הוא יצא, אם הוא תכנן טוב, אז הוא יצליח, לא תכנן טוב, לא יצליח, וגם אם תכנן טוב, אולי יהיה משהו אחר. אולי משהו אחר, אולי הקדוש ברוך הוא כן יתערב, סתם להפריע לו. יש כל מיני אפשרויות פתוחות. אני מדבר על ביטחון. לרשעים אין ביטחון, לא בגלל שהם לא בעל ביטחון. יכול להיות שיש לי רשע שהוא בעל ביטחון. יש אנשים שהם בעלי ביטחון, אבל הם לא עשו את העבודה הנכונה. הם בעלי הביטחון במובן הפשוט. הלא נכון, הם קמים בבוקר ביומיים. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יציל. אפשר ללכת ברחובות, בכל היום, בכל צומת חשוב במדינת ישראל, יש יהודי עם עודף ביטחון. הוא יושב שם ומוכר לך עוד גרסה של ספר שכבר קנית בפעם הבאה, פעם האחרונה שהיית באותו צומת, ויש לו ביטחון שקדוש ברוך הוא ייתן לו כסף. אז הביטחון שלו הוא לא במקום הנכון. קדוש ברוך הוא לא מאגר של חלוקת כסף. קדוש ברוך הוא מאגר של תמיכה באלו שעושים נכון. באלו שיודעים שהם עושים נכון ורוצים לעשות נכון ורוצים לקדש שם שמיים. זה הקדוש ברוך הוא עומד מאחוריהם. אז אם המקרה שעכשיו הצטטתי זה מאדם שבחר נכון לקדש שם שמיים, אז הוא יצליח לקדש שם שמיים. כסף אני לא בטוח שהוא יקבל, כי זה לא היה השיקול שלו, הוא רוצה לקדש שם שמיים בעניות, אז הוא יצליח לקדש שם שמיים בעניות, אם הוא צדק. אני חושב שהוא לא צדק, אז גם זה הוא לא יצליח, הוא יצליח לעשות חילול השם, זה מה שהם בדרך כלל עושים. כל הרעיון הברצלבי של ביטחון הוא מעוות לחלוטין. כשברוך הוא לא נותן כסף למי שמפקיר את עצמו. אלא אם כן, יש אולי סיפור אחד או שניים בתוך 100 סיפורים בחז"ל שהולכים בכיוון הזה. כן, אדם שמתוך שיקול למה קורה, לאיזה זמן יש לו ומי צריך את הכסף ומה הוא יכול לעשות, והוא בחר להיות, לא לעבוד אלא רק להקדיש את עצמו לאיזושהי מטרה נעלה שתהיה, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם יעזור לו, דיינו שיציל אותו מרעב, לא יודע מהרבה יותר מזה. כן? אז זה יכול להיות. אבל זה צריך להיות שיקול כזה, לא שאני אומר, טוב, אני עושה את שלי והוא עושה את שלו. הקדוש ברוך הוא לא חתם איתנו בשום חוזה כזה, ואסור שיחתום עלינו חוזה כזה. כי אתה חותם חוזה כזה, אז אתה מפקיר את העולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם שלא נפקיר אותו. אני חושב שזה הפשט בברכה שלנו. ולכן, הברכה מקשרת בין שכר לצדיקים לבין כל הבוטחים בו באמת, ומשענו מפתח לצדיקים. וזה באמת מקביל לברכה הקודמת. הברכה הקודמת, שתי הברכות ביחד, התפיסה כאן, אני חוזר לתפיסה של לפני שבוע, כי אולי זה לא חדר מספיק עמוק, כי זו תפיסה קשה לקבל. העולם, לצורך שתי הברכות האלו, בוא נגיד ככה, לצורך שתי הברכות האלו, העולם מחולק לכוחות הרעים וכוחות הטובים, למלכות הרשעה, למלכות זדון, ולמלכות השם המתהווה. מלכות זדון קיימת, מלכות השם, אנחנו מנסים לבנות אותה. אבל העולם מחולק לזה. נכון, יש הרבה אנשים שהם באמצע שלא אכפת להם, אבל בשבילנו מדובר בשני כוחות. אז מה שאנחנו רוצים לקדוש ברוך הוא זה שני דברים. שאלו שנלחמים, אלו שנרשמו לכוחות הרשע, שישמדו, שיעקרו, ויחלו מן העולם. וכל הרשע כולה כרגע טובד, ומה שיקרה, יקרה. כן? מי שרוצה פחות מזה, לא רוצה את מלכות השם. אז לכן זה מה שביקשנו לפני שבוע. המקביל הזה ש... לא שלאנשים שעשו מצווה יקבלו שכר. אני לא בטוח שבכלל צריכים להתפלל דבר כזה. הקשבוך הוא נותן שכר. זה ברור שבצורה הזאת, לפי הבנתו, לפי חוכמתו, אני לא תמיד מבין את זה, אבל ברור שיש שכר ועונש. זה לא מה שמבקשים פה. אנחנו מבקשים פה שהצד השני, צבא השם, צבאות השם, הכוח שעומד, הולך לבסס בברכות הבאות, לבנות את מלכות השם, מה שהתחלנו לעשות בקיבוץ גלויות ובחברה צודקת במלך ועד צדקה ומשפט, ואנחנו נגמור אותו בבניין ירושלים וכינון מלכות השם, מלכות בית דוד. אז זה מה שאנחנו עושים ברכות האלו, אז שאותו צבא לא יבוש. מה שמפריע כאן זה אפשרות שכרגע לדבוננו זה נראה שהוא כאילו קיים, הוא קצת קיים, כן? אולי בגלל שלא לא השקענו מספיק, לא יודע למה זה קיים, אבל שלא יהיה מצב שאלו שיצאו ללחום בעד השם, שהם נכשלים. לא אכפת לי שעשירים, עניים יקבלו שכה, לא יקבלו שכה, זה לא נושא כאן. אלא שהם יצליחו במלחמתם. להצליח במלחמתם זה יכול להיות לא לפי שיטתם. כי אני אומר, אדם יכול לטעות. אבל מי שהולך לקדם את הטוב, שיקדם את הטוב. ולעולם לא נבוש, כי וחבטחנו. האמת שכל אחד ישאל את עצמו עכשיו, אני מקווה שחשבתם זה בעבר, אבל אם לא, אז אני מבקש שתחשבו. לעולם לא נבוש, כי וחבטחנו. מה פירוש המילה כי? יש שתי אפשרויות. ברור מה צודק, מה לא צודק, אבל השני הוא גם קצת צודק. אפשר להבין, לעולם לא נבוש. למה? למה מגיע לי שלא נבוש? כי וחבטחנו. זה מין קבלת שכר על המצווה היא כי וחבטחנו, ולכן אני לא אבוש. זה ברור שזה הפשט הנכון. אבל יש פשט אחר שהוא לא לגמרי לא נכון. לעולם לא נבוש כי וחבטחנו, שחס ושלום לא ניקשר דווקא בגלל שבחבטחתי. אם הייתי בוטח בכיסא, הייתי יושב. אני לא בטחתי בכיסא, אני בטחתי בשם. ואז, וואי, חס ושלום, איזה חילול השם, לכן. אנשים שהם לא בוטחים בשם, אז הם עושים כל מיני דברים, הם מפחדים לעשות דברים טובים, כי הם צריכים להשקיע בבורסה, הם לא יוצאים, הם לא נותנים צדקה, כי אולי אני אצריך את זה בעוד 10 שנים בשביל הילדים שלי. הם לא, הם מפחדים מהכל, והם לא בוטחים בשם, והם, בסופו של דבר, הם לא נבושים, הם יוצאים טוב, הם לא בושים. אבל אני בטחתי בשם, ואז היה מפח נפש, זה דבר נורא, לא נבוש דווקא בגלל שבטחנו. זה לא הפשט הנכון. הפשט הנכון הוא לא נבוש, למה לא? כי בך בטחנו, אז לכן אני מקווה שאתה גם תעזור לי. אבל אני חושב שהפחד שם שלא יהיה חס ושלום, מצב שהוא קצת נכון היום. אנחנו רואים שמה שנראה לנו כצדיקים, כזקנים, כפליטת סופרים, שהם דווקא למטה, הם דווקא הולכים ומנסים, ושום דבר לא יצא מזה. יש תקופות יותר טובות, תקופות רעות, היו תקופות נוראיות, כן? וגם היום, גם היום, למה דרך רשעים צריך, כאילו הקשבוך הוא מאיר הצלחה לאחרים, ודווקא, דווקא אולי, ככה לפעמים נראה, דווקא לא לנו. אז שני הפירושים נכונים, אבל כמובן הפירוש הנכון הוא לא נבוש. למה? כי בך בטחנו, לא שלא נבוש דווקא, שבך בטחנו. אבל יש אווירה כזאת בברכה הזאת. בואו נבחון את התוארים, את השמות עצם בהתחלה. על הצדיקים, טוב, צדיקים. הבנתי. ועל החסידים. ועל... מה כתוב? על צדיקים ועל החסידים. ועל... פליטת בית סופריהם. ועל גרי הצדק ועלינו. מה זה פליטת בית סופריהם? ועל זקני... דילקת. על הצדיקים ועל החסידים. ועל... זקני... שארית עם חיסר ועל פליטת סופריהם. הצדיקים וחסידים, טוב, זה יכול ללכת הרבה כיוונים. כן? אבל הסקנים והסופרים, מדובר באנשים בעלי תפקידים ציבוריים. זאת הכוונה. הסקנים זה המנהיגים. והסופרים, זה ביטוי שאנחנו כבר לא משמשים בו, אבל חז"ל עדיין היו תחת האווירה של בית שני של עזרא הסופר. הסופרים זה אומר חכמי הסנהדרין. הסופרים זה לא סופרים, הם לא כותבי גיטין, כן? הם לא סופר של השופר קשישי בגיטין, כן? הסופרים זה היורשים של עזרא הסופר בהנהגת עם ישראל. מדובר במנהיגים, מדובר בצבא, מדובר בארגון שהוא ההפך ממלכות זדון. לא מדובר ביהודי הצדיק צריך לקבל שכר. גם צדיקים וגם חסידים זה מתפרש לפי הסוף. כן? ויש כאן איזושהי אווירה מאוד דיכאונית. מן הסתם זה נכון היסטורית, אבל למה דווקא מדובר בשארית ובפליטה? שגד על הצדיקים והחסידים ועל הסקיינים ועל הסופרים. אם במקרה המצב הוא גרוע, מדובר באותם מי הזאת, מי אחרת, שנשארו רק אחד ושניים, כמו שאליהו אמר, שאני נשארתי לבדי מכל נביאי השם, אז יש גם תקופות כאלו שנשאר רק חכם אחד מתוך ה-50 שהיו קיימים לפני כן, כי היו פרעות או משהו אחר. אוקיי, אבל למה בברכה מדובר? יש משהו דיכאוני בברכה הזאת, קצת, מין אווירה כזאת שמדובר בפליטת סופריהם, בשארית זקני המחבק ישראל. זה לא, זה לא המלכות שפעם הייתה. כמה אנשים עדיין, כי כן, כי זה, הברכה הזאת עומדת בהרגשה שנבוש, שיש כאן, יש כאן באמת בעיה. יש עדיין אנשים שעמלים לתקן עולם מלכות שקי, ואין להם שום הצלחה. הם בקושי אחד, כל העולם כבר הלך למשהו אחר. גם היהודים, עם ישראל הלך למשהו אחר, ונשארו איזושהי קבוצה קטנה שהעירית הפליטה, לא שהעירית הפליטה של עם ישראל, שהעירית הפליטה של של הסכינים ושל הסופרים, והם כאילו עובדים בעבודה, עבודה מיואשת. הם מתוך הרגל הם עדיין מנסים לבנות בית כנסת כשאף אחד כבר לא הולך. אני לא זוכר, אני גדלתי באווירה קצת אחרת, אבל ההורים שלי, הסכנים שלכם, גדלו באווירה כזאת, שבסדר, עדיין מישהו עדיין מנסה לבנות בית כנסת, וכל עם ישראל הולך לשדות כדי להיות, כדי להיות חלוצים, כן? ומין, אתה עובד על ריק. וזאת הרגשה של הברכה. כי הברכה באה כדי להבטיח ש... ולא נבוש, אני מרגיש עוד מעט, כמו, איך אדם אומר דבר כזה? שהוא מפחד שזה הולך לקרות. שאנחנו נעשה ואפר. יצא רק אפר. שום דבר לא יצא מזה. זה לא יכול, איך יכול להיות דבר כזה? כי ברכה בטחנו, אם אני עשיתי את זה בביטחון, אם עשיתי את זה, יכול להיות, יש הרבה קישונות בעולם, אבל אם עשיתי בביטחון, לא יכול להיות דבר כזה, כשבוך הוא איתנו. וכשאנחנו מתפלדים לכשבוך הוא שיקיים את זה, כי ברכה בטחנו, או שתעזור לנו להגיע למין ביטחון כזה, אני טוען שזה מובטח. משען הוא מובטח לצדיקים. זה מובטח, ביטחון זה אומר שזה מובטח. אבל בכל זאת מתפלדים, כי... אולי יעזור לנו שנגיע לרמת ביטחון כזה שיהיה מובטח. המובטח של הביטחון זה רק מה שתיארתי. אם אתה 100% 100% משועבד למטרה, ואתה משקיע את כל יכולתך וכל כוחך וכל השיקולים השכליים שלך למטרה, אז משם הוא מובטח לצדיקים. אלו הם הצדיקים החסידים שמתוארים פה. זה מסביר ביטוי שלגמרי לא מובן. לא שאני מתנגד לו, אבל מה פתאום שחשבו על זה? על גרי הצדק. מה תפילה על גרים? מגיע להם עסקול נפרד, צדיקים, חסידים, ישר, אם היו כאן כמה שמות תואר, שמות נרדפים לצדיקים, הצדיקים, החסידים, הישרים, לא יודע, עוד כמה דברים, אבל קבוצה שנקראת גרי צדק? אנחנו אף פעם לא מתייחסים לגרי צדק כקבוצה נפרדת. הוא בצדק, כי גר צדק הוא יהודי, לא מגיע לו להיות בנפרד. המצב שלו היום הוא שהוא יהודי, לא מזכירים לו שהוא גר צדק. אסור להזכיר לו את זה. אם הוא צדק, הוא צדק. אם הוא גר צדק רשע, אז הוא רשע. אם הוא גר צדק צדק, אז מגיע לו, תייחסו של צדיקים. למה כאן גרי צדק כקבוצה נפרדת? כי בנקודה הזאת, מי ששם יהבו בשם, מי שבטח בשם, אמר, זה הדבר הנכון. ואני אעשה אותו למרות חוסר התמיכה הנורמלית, אבל זה הדבר הנכון וזה מחייב אותי, אין לך דוגמה יותר טובה מגר צדק. אדם שבא מבחוץ, להסתופק תחת כנפי השכינה, אנחנו איכשהו תקועים בזה. אנחנו, אין לנו הרבה אפשרויות אחרות, אבל אדם אומר, זה קשה להבין, אני אומר את האמת, אני מאמין בתורה, ואני לא מבין איך יוני יגר. נראה לי שהוא משוגע לחלוטין. אדם יבוא מבחוץ ויגיד, אני... צריך לזרוק את כל עולמי. טוב, אברהם אבינו גם עשה את זה, אז אני באמת בעד. אבל לעזוב את מולדתך ואת בית אביך ואת משפחתך ולטיל את הכל, אומר, אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, אני כמו רות, אני אומר, אני הולך אחריך, 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 חמי, אלוקיי, אלוקיי. זה אדם ששם את כל מבטחו בשם, שלא יבוש, כי ברכה בטחנו. לכן הם קיבלו עסקו כאן נפרד. הברכה הוא לא על מתן שכר לאנשים שעושים דברים טובים, זה על תמיכת השם במי שהולך אחרי השם. כי עוד פעם אני חוזר לתפיסה. התפיסה היא שיש כאן שני ארגונים, שני צבאות. אני אוהב את המליצה המיליטנטית. כי יש בזה משהו, כן? אבל אם מישהו לא אוהב, מישהו הוא פסיפיסט כאן במובן המודרני, מישהו הוא סולד במלחמה, אז יש כאן שני הרים. זה נקרא אתונה וירושלים. יש כאן שני גבעות. נקרא, למי שקרא, טוב, אני לא אזכיר את הספרות הזאת. יש כאן, טוב, זה תמיד נגמר במלחמה, מה אפשר לעשות? זה תמיד מלחמה. יש כאן שני מלכויות. מלכות זדון ומלכות השם. ויש את הנשים שהם, אולי הרוב לא שם. גם הרשעים, רוב הרשעים הם לא שם. אמרתי, אנחנו רוצים שרשעים יחזו בתשובה. אבל אלו שהם הצטרפו, הזידים ממש, אלו הם אזרחי מלכות זדון. הצדיק מחסים שלנו זה אנשים שהם כבר אזרחי, לוחמי, שרי, מקדמי מלכות השם. לא בטוח שכל אחד בחדר עדיין שם. אבל אתם נקראים להצטרף, ולכן אנחנו אומרים, ואנחנו, כן? גרי הצדק, ושים חלקנו בתוכם. אני יודע שאני לא שם, אבל אם אני כבר חושב על זה, כן, אני מתחיל להתחייב להיות שם, להצטרף. לא מספיק שאני מקיים מצוות, זה לא מספיק. אלא אני לוקח אחריות על העולם. אני אתקן עולם המלכות שקי וכל וכו', מה שאומרים ועל כן נקווה. אני, זה השאיפה שלי, להגיע לעלינו, ועל כן נקווה יותר טוב מעלינו. ולא רק לצאת ידי חובה בכל המצוות שאני צריך לתת תורה ולא לעשות עבירות. אז זה האווירה של שתי הברכות האלו, כי אנחנו הולכים לבנות את מקדש השם עוד מעט. ועל זה, אז הברכה, הבקשה היא שמלכות הרשעה תתבטל, ובסוף עדיין, מלכות השם תתקיים, אבל זה, זה עדיין בעתיד. אבל כרגע שאלו שעובדים, אלו שחורשים בשדה, ובונים והתחילו, מנסים להניח את היסודות למלכות השם, שלא יבושו, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתם, יצליח אם הם צודקים, ואני אומר, תקן אותם, אם הם לא מצליחים, אם הם לא טועים, אם הם טועים, אם הם לא צודקים, אז גם כן, ישתמש בהם כדי לקדם את מלכות השם, יהיה איתם ב-100% בכל מה שהם עושים, וזה משען ומפתח לצדיקים. זה צורך. אני חוזר לנושא שלי, הברכות הן צורך האדם, לא בקשות, אני רוצה שיהיה טוב, אני רוצה שיהיה ככה, אלא צורך האדם. הצורך הבסיסי כאן הוא שמלכות השם תתקיים. אני לא יכול, אני צריך לבקש את זה, אני לא יכול לחיות בלי זה. וזה מפורק לגורמים, שיש ברכות, מפורק לגורמים. אז הגורם הזה הוא שהקדוש ברוך הוא לא שהוא יביא מלכות השם. אני לא מבקש את זה. אני מבקש שהוא יהיה איתנו כשאנחנו מייסדים את מלכות השם. אלו הם הצדיקים, החסידים, ושארית הזקנים ופליטת הסופרים, וגם גרי הצדק, אלו שבאו מבחוץ והצטרפו לה, והם בדי הצטרפו, ושים חלקנו מהם. ואני כאילו, אני מבקש להתגייס. אני מבקש להירשם בצבא ההוא. ולא נבוש. והמאמצים שלנו, שהם לא חס ושלום יהיו על ריק ועל על, על בטלה, אלא שהם יקיימו משהו. לפי מיטב הבנתי ותאריך אותי, זה משען ומפתח לצדיקים. אחרי זה, אנחנו סידרנו את החברה, סידרנו את שני הצבאות, עכשיו אנחנו הולכים לעשות את המעשה. המעשה הוא שני דברים. ירושלים ומלכות, שכינה ומלכות, שכינה מבחינה, טוב, נדבר על זה, מה ההבדל בין שתי ברכות אלו, אם יש בכלל כדר ביניהם, למה יש שתי ברכות? סך הכל בראש שלכם, אז יש רק ברכה אחת. לימוד המשיח, נו, זה הכל ביחד, כן? אז זה שתי ברכות, אבל זה לא פשוט, זה שתי ברכות. גם זה ישו שם, שהיה פעם ברכה אחת. הזכרתי איתו שם לפני שבוע. יש 19 ברכות ויש 18 ברכות. הירושלמי אין לו 19 ברכות, אבל יש 19 ברכות, הם לא חוקים על 18. אז אם חושבים שתמיד היה ברכת המינים, ורק הוסיפו את המינים למינים, הוסיפו את הזידים, הוסיפו את הרשעים, את האויבים לזידים, אז איפה יש להם את הברכה הנוספת? הברכה הנוספת אצל הירושלמי זה הפרדת המלכות מהשכינה. על זה נדבר, נעשה את שתי הברכות ביחד, כי אני חושב, נדמה לי שאין לי משהו להגיד לשתי ברכות בנפרד, אז אולי זה שתי ברכות ביחד, זה בשבוע הבא.